עכשיו אנחנו אחרי גם ישיבת סיעה בליכוד וגם ישיבת ממשלה שממש מתכנסת ברגעים אלה, ישיבת קבינט. אבל רגע לפני אנחנו עם שר התקשורת, השר שלמה קרעי. שלום וערב טוב לך.
שלום אבי, ערב טוב לך ולמאזינים.
אז היום בישיבת הסיעה אנחנו שומעים אמירה מעניינת של שר הביטחון. אני מצטט כמעט מילה במילה. אומר שר הביטחון, אף אמא מאופקים לא תאמר לצהל מתי לעבור שלב. נשאל אותך לגבי האמירה הזו, האם זו אמירה במקומה, האם אמירה כזו מרגיעה אותך, או ההפך, גורמת לך קצת ככה תחושה של אי נוחות, וזה מביא אותך אולי להפעיל יותר לחץ על מקבלי החלטות?
אבי, אני לא רוצה להתייחס למילים שבחר להשתמש בהם שר הביטחון, אני לא יודע, אפשר לתת פרשנות לכאן ולכאן, אבל העניין המהותי הוא מה שחשוב. שר הביטחון להבנתי, אנחנו ממשיכים במלחמה הזו, השם עד לניצחון המוחלט, על להשלמת משימות להשמדת החמאס והחזרת החטופים. מה שאמר, לפי הבנתי, מה שאמר שר הביטחון, זה שיש מקומות שבהם השגנו שליטה, הפעילות המבצעית גוררת פעולה שונה בתוואי שטח כאלו ואחרים, בצפון הרצועה למשל. בדרום הרצועה להפך, הפעולה הולכת ומעצימה, אנחנו עדיין עוד משימות רבות ומקומות רבים שעוד לא השתלטנו עליהם. אבל המלחמה ממשיכה במלוא עוזה עד להשמדת החמאס, היכולות השלטוניות והצבאיות שלו, והחזרת החטופים בדרום, ואחר כך, ויש לנו גם את הפעילות בצפון, שגם היא נמצאת ככה היום בסוג של פעולת בהגנה פעילה, כשאנחנו מכים בחיזבאללה מכות קשות, ואם נגיע לזה, מלחמה יכולה לפרוץ גם שם, אם חיזבאללה יחשוב שהוא יכול להמשיך בעצם ולתקוף אותנו בצורה ולהעלות את השלב למלחמה. אנחנו כרגע ממוקדים בדרום, הצפון, גם שם נטפל, נמצא פתרון אמיתי, שהתושבים יוכלו לחזור לבתיהם בשלום, בביטחון, שהאויב לא יהיה על הגדרות שלנו, לא בדרום ולא בצפון.
אכן, השר בלינקן, שר חוץ אמריקני, מגיע מחר לישראל, ואני רוצה לשאול אותך, שר קרעי, האם אתה חושש ממצב שבו ארצות הברית עכשיו תתחיל להפעיל עלינו לחץ, לומר, תקשיבו, 3 חודשים אתם במלחמה, זה די ועותר, תתחילו לבלום, לצאת, להיעט, אתה חושש מלחץ כזה?
אבי, אמריקה היא ידידה גדולה שלנו, והיא מלווה אותנו ונותנת לנו את הגיבוי המלא להשיג את מטרות המלחמה הזו. תמיד יש לחצים, תמיד רוצים ככה יותר, סיוע הומניטרי, כל מיני דברים בשוליים, כאשר המטרה העיקרית שלנו לא משתנה ואף אחד לא ישיג אותנו ממנה, והיא הניצחון המוחלט על החמאס, השמדת החמאס והחזרת החטופים הביתה. את זה גם האמריקאים מבינים, וכל כל הדיונים שבאים ומנסים כביכול, מה שמדברים כאילו מנסים להשיג אותנו לאחור, אלו עניינים שבשוליים, עניינים של סיוע הומניטרי, שגם אותו אנחנו נותנים, גם הוא חלק, צריך להבין שכל הפעולות שלנו, ברצועת עזה, ובכלל גם הדיון שיהיה בבית הדין הבינלאומי לצדק בהאג, כל הפעולות האלה נגזרות מתוך המטרה העיקרית שלנו, שזה להשמיד את החמאס, להחזיר את החטופים הביתה בעזרת השם. ועושים את מה שנדרש כדי להתקדם במסלול הזה.
אכן, השר קרעי, תוך כדי מלחמה, בג"ץ מפרסם שבוע שעבר 2 החלטות דרמטיות, כאילו אין מלחמה, אז מלבד סוגיית העיתוי, שהיא כמובן בעייתית, גם החלטות עצמן, מן הסתם, ואני שואל אותך, אם זה יחזור לכנסת, תתקנו תיקונים בחוקים בעקבות החלטות בג"ץ, ובכלל, מה אתה אומר על הסיטואציה הזו, שבזמן מלחמה, רגע אחרי שאני מדבר איתך על הקבינט והמלחמה, אני מדבר איתך על בגץ.
כן, תשמע, קודם כל זה אלו החלטות אומללות של בית המשפט העליון של בגץ, בוודאי בתקופת המלחמה, אבל הן החלטות אומללות גם שלא בתקופת מלחמה. לבוא ולומר, אנחנו קבוצה קטנה של משפטנים, אנחנו בעצם שואבים את סמכותנו ישירות מבורא עולם, ועל פינו יישק דבר במדינת ישראל, ואין דמוקרטיה ואין קלפי, ואין חוקים, ואפילו אין חוקה וחוקי יסוד, ואין אספה מכוננת, ויועצת משפטית יכולה להוציא לנבצרות ראש ממשלה, קודם כל זה חלומות באספמיה, כי אם נראה לכם שאם יועצת משפטית תוציא ראש ממשלה לנבצרות, מישהו בכלל יתייחס אליה, הרי אנחנו לא בדיקטטורה, אנחנו בדמוקרטיה, העם אמר את דברו בקלפי, אז הניסיון הזה של בגץ לבוא ולהלך אימים, לבוא ולהגיד אנחנו כאן קובעים הכל, הוא ניסיון שלא יצלח, הוא ניסיון שמוכיח גם בתקופה הזו שנדרשים תיקונים במערכת המשפט, תיקונים שאין מנוס מלבצע אותם. אנחנו עכשיו עסוקים במלחמה, בצורכי המלחמה, הכלכליים, הביטחוניים, נותנים את הגיבוי המלא ללוחמים שלנו בחזית, שיעשו את כל מה שנדרש, וכולנו מאוחדים מאחורי מטרות המלחמה והשגתם, אבל אין מנוס, לא יהיה מנוס לאחר מכן מלתקן את מה שטעון תיקון כאן. הפסיקות האלה של בג"ץ הן מופרכות, אין שום בר דעת שמבין מי האיזון והבלם של אסתר חיות או של פוגלמן היום. אם הוא קם בבוקר ומחליט כל החלטה שהוא ירצה, מי יכול להגיד לו, בוא, הקלמת, זה לא סביר, זה לא סביר פרליל, יש מישהו היום שיכול לומר מילה ולתת איזשהו איזון לבית המשפט?
כן, גם בגץ מזכיר את דעת המיעוט, הוא פוסק על דעת מיעוט ומזכיר...
קודם כל, זה לא מדויק לומר שהוא מייצג את מדינת ישראל, הטוען העיקרי, מי שמייצג באמת את מדינת ישראל בדין שמה, זה פרופסור מלקולם שואו, זה משפטן בעל שם בינלאומי, משפטן בריטי יהודי חם, שספריו בתחום המשפט הבינלאומי נלמדים באוניברסיטאות בעולם, והוא הטוען העיקרי בנוסף לטוענים נוספים שהטענו בבית המשפט. אהרון ברק, בוא נאמר, בטח לא הבחירה שלי, והוא גם לא הבחירה הראשונה של ראש הממשלה, נעשו ניסיונות להשיג משפטנים בינלאומיים, הניסיונות האלה לא צלחו וסד הזמנים דחק, ולכן נבחר אהרון ברק שהוא יהודי ניצול שואה, ושהוא בעצם הוא שופט שם, הוא לא מייצג את מדינת ישראל, הוא זה שצריך לעמוד לצידה של מדינת ישראל, ולומר מדינת ישראל לא מבצעת חלילה.
כן, אכן כן. טוב, השר שלמה קרעי, נסתפר בדברים הללו שלך, תודה רבה על השיחה כאן, שיהיה בשורות טובות בעזרת השם, תודה.
תודה רבה, אמן.
תודה רבה אל השר קרעי.